ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפעם הקודמת עסקנו באחן וראינו בפעם הקודמת עסקנו באחן וראינו את מה שקרה בעקבות הכישלון במלחמה בעי, ואת מה שהקדוש ברוך הוא מבקש בעקבות הדברים הללו. ובהחלט הסיום של הפרק היה מאוד מאוד קשה לנו. לוקחים בן אדם, שורפים אותו וזה, ומביאים אותו ומבזים אותו לעיני כל ישראל, בהחלט עניין לא פשוט. ואמרנו שנדמה לנו, לפחות שכך אנחנו רוצים להסביר, שבגלל שמלחמת יריחו הייתה המלחמה הראשונה, רצו שכולה תהיה על טהרת הקודש, לכן כל העניין של השבע, המלחמה הזאת הייתה בשבת, וממילא יש לו הקפדה יתרה. הבאנו את, ציטטנו את המהר"ל, שסטייה קטנה בשורש היא גורמת לשיבוש גדול בענפים, וכל העניינים הם משתמשים בעקבות הדבר הזה. יהושע נופל על פניו, איזו הרגשה, אין לנו שום, אין לנו סיכוי, אין לנו יכולת, לא נוכל, כן נוכל, ועשו את העניינים הללו. עכשיו, מה קורה עם העין? מה קורה עם המקום הזה? צריך לכבוש אותו. אז בפרק שלפנינו ישנם שני חלקים, למעשה שלושה. החלק האחרון של הפרק, אני מקווה שנגיע אליו ביישוב הדעת, מבחינת לוח הזמנים התכוונתי, לא חס ושלום משהו אחר. החלק האחרון של הפרק הוא מתחיל בפסוק למד, אז יבנה יהושע מזבח, ויש כאן דיון האם החלק הזה קורה עכשיו, מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, וזה חוק שאנחנו חייבים מאז שלמדנו את פרק א' על הכניסה לארץ, ושצריך לבנות מזבח בהר גריזים והר עיבל וכו'. ומעבר לעניין הזה שהוא מפסוק למד ועד סוף הפרק, יש לנו שני חלקים לפרק. פרק אחד זה ההתארגנות לקראת, איך נערכים לקראת המלחמה עם העי, ואנחנו נראה פה את ההכנות המפורטות והמסודרות, וממש הכל ככה לפרטיה ולדקדוקיה. והחלק השני זה המלחמה בפועל, וכידוע המערב הזה ממנו לומדים הרבה דברים בלוחמה הצבאית עד ימינו שלנו, והפטנט הזה שנעשה שם. תוך כדי זה נדבר על השוואה קצת בין מה שהיה במלחמת המלאק לבין מה שקורה פה, בין המטה של משה לכידון של יהושע וכו' וכו'. בואו נתחיל להריץ את העניינים, להריץ מלשון לרוץ, לא חלילה לא נזלזל בעניין הזה. אז אנחנו אז סיימנו שמקימים גל אבנים גדול, והקדוש ברוך הוא שב מחרון אפו, ומה קורה הלאה? ויאמר השם אל יהושע. מה הוא אומר? ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תיחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי ההי. ראה נתתי בידך את מלך ההי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית להי ולמלכה כאשר עשית ליריחו למלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם, שים לך עורב לעיר מאחריה. זאת אומרת, הכישלון היה כל כך צורב, כל כך כואב, כל כך נוראי, וממילא הקדוש ברוך הוא מבקש לטפל במי שגרם לכישלון הזה בצורה מאוד משמעותית ומאוד כבדה. אז עכשיו צריך להמשיך. מה עושים? איך פועלים? הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תשמע, היה מה שהיה, אנחנו מאזנים מחדש את החשבון מאפס, החשבון הוא לא במינוס, הוא לא בפלוס, לא, אנחנו מנקים את כל מה ש, את כל מה שיתרחש, ובו קדימה נצא, נצא, נצא לדרך מחודשת. ולמעשה מפסוק א' עד פסוק י"ז בפרק שלפנינו יש תיאור מפורט מאוד 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 במלחמת האי השנייה. הדבר המאפיין את המלחמה הזאת, אם אני צריך לתת לזה כותרת, חזרה לדרך הטבע. אין פה הנהגה ניסית, ובואו נראה מה קורה פה. קראתי כבר את פסוקי הפתיחה, ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות ההי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיים וישלחם לילה. זאת אומרת, לא מצמצמים את הצבא, לא בודקים, לא עושים, מוציאים מסה של אנשים, 30,000 איש, צבא ענק. ויצב אותם למור, יהושע אומר להם, יש לי איזשהו פטנט מיוחד, ואני מבקש מכם ליישם אותו. ומה אני רוצה לעשות? ויצב אותם לאמור, ראו, אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד ויתם כולכם נכונים. ואני וכל העם, חמש פעמים אמרתי לעצמי היום, שהיום אני אביא את הלורדים לשיעור, ולכן שכחתי אותם. אז ויצב אותם לאמור, ראו, אתם עורבים לעיר מאחורי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד ויתם כולכם נכונים. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. בוא נפיל קצת את עולם הדמיון, אומרים שזה דבר שמאוד עוזר ומאוד מועיל בעבודה השם. כך אומרים המודרנים של היום, וכנראה שיש רגליים לדבריהם. אנחנו נמצאים פה, זאת העיר. סביר להניח שבאים לתקוף את העיר, באים מפה, ואנשים שנמצאים בהם יוצאים לקראתנו. אומר יהושע שחלק אחד מהקהל יגיע לפה. זהו, ילך לישון פה בלילה. בתא השני של העיר, אף אחד לא יודע משום דבר, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא שום דבר. זה מה שכתוב בפסוקים הללו. אז אני אומר שוב, אני מדגיש פה, ותראו את דף המקורות שלפנינו, בוא נתבונן במקורות הראשונים, ברלב"ד. כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, אני לא חוזר על חייו ומקומו. והנה זכר, שאחר זה שבה השגחה האלוקית על ישראל, וציווה השם יתברך שיעשו מלחמה בתחבולות עם אנשי העי, לפי שכבר היה אפשר להחרימם בזה האופן, בזולת עשיית מופת אחר, כי הם יסכימו לצאת מהעיר לרדוף אחרי בני ישראל, לפי שבפעם הראשונה ניצחום, והנה השם יתברך לא יעשה מופת ללא צורך. העולם שלנו לא בנוי על הנהגות ניסיות סתם. אותו תז מפורסם, אנחנו נפרדים מחודש טבת, אז אנחנו בענייני חנוכה, למה היה צריך להשאיר פח אחד בחותמו של כהן גדול? כדי שתהיה מציאות של טבע שעליו יחול הנס, שעל הדבר הזה יבוא הנס ויהיה. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא אחרי שנפטרה הבעיה עם החג, אפשר היה להתמודד עם מים בכל מיני דרכים? לא, אתם עכשיו צריכים לבוא למלחמה בדרך הטבע. וכך מדגיש רבינו בחיי, בפירושו לחומש בראשית, והתשובה בזה, כי דרך התורה לצוות על האדם שיעשה ככל כל יכולתו בדרך הטבע, ומה שיחסר הטבע בהם ישלים הנס, ועל דרך זה תמצא בכל הניסים בתורה, אם תסתכל בהם, כי אף על פי שהם ניסים מפורסמים, יש בהם טבע במצלל, וזהו כעניין שתצווה התורה באנשי המלחמה, שיצאו חלוצים לצבא. גם הכתוב שאמר, שים לך עורב לעיר מאחריה, ומאחר שכל ענייני מלחמותיהם של ישראל היו על ידי ניסים גדולים, מה יצטרכו למערב כמנהג האומות שמלחמותיהם נמשכות אחר הטבע? אלא בוודאי היו ראויים להתנהג בדרך הטבע, והשם ישלים מה שיחסר, ועל כן באה המצווה בתורה בתיקון המערכות ודברים רבים כיוצאים בהם. למה הפסוקים הראשונים מדברים על כל הטקטיקה והאסטרטגיה של המלחמה? אנחנו בארץ ישראל, אין הנהגה ניסית, אין מן, אין באר, אין כלום, יש, הקדוש ברוך הוא איתנו, אבל צריך להתחיל לחוש את המציאות בידיים. וכך גם הקדמת הנציב המפורסמת, בעיקר מפורסמת בהקדמה שלו לבראשית, אבל במדבר, שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת, שהלך לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת מלכות שמיים ברוך הוא. זאת אומרת, יש לנו כאן ירידה לעולם המעשה, ובמסגרת הזאת מחלק יהושע את הצבא. אני חוזר לפסוק ד', ויצב אותם לאמור, ראו, אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים, ואני, וכל העם אשר איתי, שימו לב, אחריי, שימו לב מה זה מפקד, הוא לא יושב באיזשהו חדר פיקוד ושולח את האנשים, ואני, אני הולך עם הכוח המרכזי לתקוף, אני הולך להיות שם במוקד הקרב, ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והייתי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה, ונעשנו לפני, בקווי הדמיון שלנו, כאן יש עיר, מכאן מגיע יהושע, לכאן הוא שלח את האוהב. התופעה הפסיכולוגית הפשוטה, שמגיע מישהו לתקוף אותך מפה, אתה מוציא את כל האנשים לקראתו. זה מה שאתה עושה, זה הדבר הטבעי, ההגיוני, המתבקש, הנכון. אין פה, לא צריך לעשות פה שום מהלכים מיוחדים, זה מישהו בא לתקוף אותך, אתה יוצא לקראתו. אז אומר יהושע, אבל תשמעו, אנחנו נעשה תרגיל, אנחנו נברח מהם, כאילו שאנחנו בפעם הראשונה, אנחנו חוזרים כביכול על הטעות שעשינו בפעם הראשונה, אנחנו מתחילים לנוס. עכשיו, אם אנחנו ננוס, מה יקרה? כל אנשי העיר ינוסו אחרינו. זאת אומרת שכל השטח הזה יתרוקן, אתם תשבו פה, אל תעשו שום דבר. אני רוצה להגיד לכם משהו. ואני בכל המה... ואני בכל העם אשר איתי, גם אפשר להשאיר שם ישיבה גבוהה, זה בהחלט חשוב. ואני בכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונעשנו לפני, ויצאו אחרינו עד התיקנו, התיקנו עד שנעתיק אותם, ניקח אותם, נזדיק אותם מהמקום שלהם, מן העיר, כי אמרו נשיא לפנינו כאשר בראשונה ונעשנו לפני, ואתם, שרבותיי, אין טלפונים, אין וואטסאפים, אלה נמצאים פה, אין שם, איך הוא יודיע להם את כל הדבר הזה? איך ידעו מכל ההתרחשות הזאת? ואתם, אני בפסוק זין, תקורו מהאוהב, והורשתם את העיר ונתנה אשר אלוקיכם בידכם. ברק את אופסיכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר השם תעשו, ראו, ציוויתי אתכם. זאת אומרת, יהושע עושה, אני מניח שגם מישהו בישיבה גבוהה, הוא אי פעם יגיע לצבא והוא יראה מה קורה לפני תרגיל עובדה, עומד המגל, פורס לוחות ענקיים בתור חייל פשוט, אתה לא מבין מהחיים שלך כלום, אתה רוצה או לישון או לאכול או להתקלח, אבל הוא צריך לעשות תדריך כזה, אז הוא מסביר, אלה נחפים פה, אלה נמצאים פה, עכשיו מי שצריך להבין מבין, הקודקודים והמפקדים או הגבוהים לא יבינו. אבל בהחלט הדבר הזה קיים, וזה מה שיהושע עושה. הוא אוסף 30,000 איש, והוא מחלק אותם לכוחות, הוא אומר מי ייכנס, מי יצא, מי יבוא, מי ילך, איך כל הדבר הזה יעבוד. האסטרטגיה מאוד פשוטה. אנחנו כביכול משחקים לידיים שלהם, אנחנו מראים להם שאנחנו באים לקראתם, הדבר הפסיכולוגי שהם יצאו לקראתנו, ואז אתם תיכנסו פנימה, אבל מה תעשו? תציתו את העיר באש. אל תיכנסו סתם ותחכו להם שהם יחזרו, או, זאת אומרת, תכניסו אותם להלד. אש זה דבר מאוד מפחיד. וישלחם יהושע, וילכו אל המערה וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי, ויהיה עם יהושע בלילה ההוא בתוך העם. רבותיי, תראו מה זה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי לא שולח את החבר'ה שלו לישון על סתקה שיבוא ישן במלון של 5 כוכבים. מנהיג אמיתי נמצא עם העם שלו. אתם ישנים בסתקה שיבוא, גם אני ישן איתכם. אתם נמצאים בבית מלון, אני נמצא עם כל העם שלו בבית מלון. זאת אומרת, הכל עובד לפי העניין ולפי הדבר, אבל תראו שהנביא מדגיש את זה. וילם יהושע בלילה ההוא בתוך העם, בלב של כל אחד. במציאות הפיזית של כל אחד, שם הוא נמצא, ושוב זה לילה, גם במלחמת יריחו, למין, יש פה איזה משחק של יום ולילה וכולי וכולי, וישכם יהושע בבוקר, ניסיתי כאן, זה לא דבר כל כך משובח, אבל יש כאן איזשהו ניסיון במפה, במקום מספר 7, לנסות ולסרטט את העורב ואת ההתקפה ואת העל, מסתום על הלוח עם כמה לורדים, זה היה נראה יותר פשוט. לא, מי שעשה את זה הוא מומחה גדול, זה מתוך מכלול שלם של דברים שלא הבאתי אותם פה. אז מה הוא עושה? וישכם יהושע בבוקר, קמו לדחיקים, ויפקוד את העם, ויעלו מזקני ישראל לפני העם העל. בכל העם המלחמה אשר איתו עלו, ויקשו ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון להעל, והגיא ביניו ובין העל. ויקח כ5,000 איש, שימו לב, יש לו 30,000, הוא מוריד, מה30,000 הוא מוריד 5,000, ויסף אותם עורב בין בית אל ובין העל מים לעיר. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העיר. עוד לילה. זאת אומרת, נערכו יום שלם, הגענו לעוד לילה, והוא מסתובב בכל הכוחות, רוצה לראות, כולם מוכנים, שכפצים, מימיות, נשקים, הכל מאורגן, הכל מסודר. ויהי כראות מלך העל. זאת אומרת, בבוקר השני כבר קמים, רואים צבא, ש25,000 איש, אתה לא יכול להעלים אותם. 5,000 איש נשלחו להיות עורב, אבל מתוך זה יש לך 25,000 איש, זה דבר שמאוד מאוד בולט בשטח. ויהי כראות מלך העל, וימרו, וישכימו, ויסעו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, ובכל עמו למועד לפני הערבה, לפני המישור, הערבה זה המישור, והוא לא ידע כי עורב לו מאחרי העיר. בוא נחשוב לעצמנו את מלך העל, את זכיחותו שהביאה לכישלונו. קודם כל, רק שתדע לך, בגלל המשפט הזה שאמרת, התפיסה הרווחת, משקיעים במודיעין המון המון כסף, כמעט תמיד המודיעין עכשיו. זאת אומרת, בטווח של 100 שנים האחרונות בכל מה שקרה בעולם. המודיעין נכשל ונכשל בגדול. אולי בגיוס הקרוב, מי שלא נשאר בישיבה גבוהה ויהיה במותש, אז אולי יהיה פה איזה חידוש בתפיסת המודיעין.
אבל מבין אז למה אנחנו לא רוצים להגיע
את זה מודש. אני לא מבין שום דבר, אני רק אומר...
אם נחדים ב-90%, מה עדנו בלילה?
בכל מקרה זה מה שקורה.
אולי נבוא
נשפר. בכל מקרה הוא נכשל בדבר מאוד מאוד פשוט, כי אם הוא היה מאמין שומרים מסתבים, אלא מה הוא בטוח? אני שקרה כבר ניצחתי אותם בהערכה, הם כולם ברחו ממנו.
הוא השחתן אליך.
אז מה?
השחתן
אליך. נכון, אז הוא מסתכל רק קדימה, לא מסתכל מה קורה אחורה, ואז כל הדבר הזה מתבצע, ואז מה הם עושים? וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, זאת אומרת, מה זה וינגעו? זה איזה פיר. הם יראו את עצמם שהם נגועים. זאת אומרת, אדם מראה את עצמו שמפסיד, שהוא בורח, שהוא מסכן. שימו לב למילה, וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינסו דרך המדבר, הם לא מנסים להילחם איתם. הם בורחים כמו שהם עשו בפעם הראשונה. הם לא מנסים להתקוטט איתם, לריב איתם, להילחם איתם, הם לא עושים שום דבר. זה הכל היה אחת גדולה של כל הסיפור. וזה מה שהם עושים, וירדפו, ויזעקו כל העם אשר בעי, לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע, וינתקו מן העיר. אמרו, חבר'ה, הם בורחים עוד פעם, יאללה, כולנו עכשיו מסתערים עליהם, הורגים את כולם, כולם יוצאים מן העיר. ולא נשאר איש בעל ובית אל. התחברו לעניין, אמרו, יהיה הרבה שלל. אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים מתחילת הפרק, אז אנחנו יכולים לראות... מי מגבש את האסטרטגיה של המלחמה הזאת? האם הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע לעשות כך? או שזו המצאה של יהושע? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אלא בעשית, הוא אומר לו רק שים לך עורב לעיר מאחריה. זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא כבר עושה את כל החלוקה הפנימית של כל הדברים. כשהדבר הזה מתבצע, יש התגלות נוספת של הקדוש ברוך הוא ליהושע. כן, בבקשה.
יכול להיות שאפשר לשפוט את המנהיג של העם, את המלך שלהם, כאילו, לא בכפו, אפשר להגיד שפשוט זה
נכון, בהחלט, נכון, 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 אני מסכים איתך. לא, לא, נכון, הטקטיקה הזאת לא הייתה קיימת בעולם, בהחלט, הוא לא הכיר את זה. ביום הרבה, זאת אומרת, בדרך כלל שהיו נלחמים, כל הצבא היה מסתער, כאילו, מול האויב, ובזה זה היה נגמר, כן. 30 אלף חיילים, מתוכם 5,000 אורבים.
הוא אומר אבל לכולם, לא הוא אתם אורבים לעיר. זאת אומרת, בהתחלה כל ה-30 אורבים לעיר. ואתם מוכנים עוד חמישה,
לא, כאילו...
שעליהם לא...
איפה אתה קורא?
לא פה, זאת
אומרת, פסוק ג'
כתוב השם 30
אלף... ויקום יהושע לעלות העל, וישלחם 30 אלף איש גיבורי חיל, וישלחם לילה. זה הצבא שלו. מתוך הצבא הזה לוקח 5,000 איש, מפריד אותה, שולח אותה,
ובייצב
אותם
למה.
כן, בסדר, נכון.
אני חושב שהכוונה, אני חושב שהכוונה היא, אתם תהיו אורבים לעיר, כאילו תבואו לסור על העיר. אתם כאילו אורבים פה, אנחנו כאילו תופסים את זה כפלוגת עורב, מה שנקרא. זאת אומרת, כאיזה רק, זה אחרי זה הפך להיות קבוצה אחת, אבל אורבים להם כאילו, תבואו כולם כדי להילחם. בקיצור, ולא נשאר איש, ויאמר השם אל יהושע, נדר בכידון אשר בידך אל העל, כי בידך אתננה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. יש פה דבר מאוד מעניין, שהוא קשור לפרשת השבוע. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל משא ומתן עם משה רבינו, שהוא יסכים ויועיל לצאת לשליחות. ומשה רבינו, מה הוא מחזיק ביד? מטה. למה יהושע לא מחזיק מטה? למה הקדוש ברוך הוא אומר לו להחזיק כידון? למה זה לא מטה? אומר רבינו בחיי, מקום מספר 8 רבינו בחיי. פעם, עשינו כאן איזה דבר מעניין, בדקנו מה ההבדל בין חרב, במילה, מה ההבדל בין חרב לבין כידון לבין מטה, זאת אומרת עשינו איזה חשבון של כל הדברים הללו. בכל אופן, אומר פה רבינו בחיי, המטה של משה רבינו זה נושא לסדרת שיעורים מרתקת, שהוא נפרד ממנו במלחמת עמלק, וזה חוזר אליו בחומש דברים. יש פה דברים מעניינים, אבל לא בזה אני מדבר כרגע. ודע והתבונן שלא נשתמש שום נביא במטה אלא משה בלבד, ומפני שהמטה היה תחילת האותות, נמסר למשה שהיה תחילת הנביאים, ואף יהושע תלמידו שקיבל ממנו לא נשתמש במטה אלא בכידון, הוא שכתוב ויאמר השם עם יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העל, ותם הדבר. כי המטה אשר ביד המושל מורה על העדינות ועל היכולת ועל הכוח, כעניין שכתוב מטה עוש שבט למשול, אבל הכידון הוא מנהג כל יוצא למלחמה שנושאו בידו, ואין בסימן עדינות וממשלה כמטה. והנה, אז מה זה נוגע למשה ויהושע? והנה ההפרש שבין המטה והכידון כהפרש שיש בין נבואת משה לנבואת יהושע. והמטה מספרו ידוע, כנראה הגימטריה שלו, וכידון הוא המלאך והבן זה, כי נבואת משה הייתה מעמיתות כוח העליון בלתי אמצעות מלאך. ואומר מה שכתוב בתורה בפרשת בעלותך, פה פה דבר בו ומראה ולא וכידות ותמונת השם יביא. זה משה רבינו, שהנבואה שלו הייתה בזה הדבר אשר אמר השם, זה דבר השם. כל הנביאים האחרים איך הם התנבאו, זה ככה, זה דומה לעניין הזה. ונבואת יהושע הייתה על ידי המלאך שחזר למקומו אחרי מות משה עבד השם. והחילוק שבין נבואת משה רבינו ליהושע כחילוק שבין השמיים וארץ, זה פועל וזה מקבל. ולכך כל ימי משה אכלו לחם מן השמיים, שנאמר הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. כיוון שבית משה רבינו ובאו לרשותו של יהושע, אכלו לחם מן הארץ, שנאמר ויוכלו מעבור הארץ. איזה הברקה שלא אמרנו אותה כשלמדנו את הפרק שמדבר על המעבר. זאת אומרת לחם מן השמיים ולחם מן הארץ.
ומזה העניין היה שהטיל משה על יהושע מלחמת עמלק בארץ, ולקח לעצמו מלחמת השמיים להפיל כוחו של עמלק ולעוקרו מן העולם. ועל ההפרש שיש בנבואת משה ונבואת יהושע, דרשו חז"ל דברים ידועים מאוד, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הלבנה מקבלת את האור שלה מן החמה. וביאור זה, כי מעלת נבואת משה מן הפועל, ומעלת נבואת יהושע מן המקבל, כי כן המאורות האלה חמה ולבנה, זה פועל וזה מקבל. זאת אומרת, הפרט הזה שנייה. הפרט הזה, שנראה לנו פרט שולי, הוא מחזיק מטר, הוא מחזיק לידון, כי הוא איזה מהלך, אומר לנו פה רבינו בחיי. תבינו כל המציאות של המעבר של משה ליהושע. כמה דיברנו על זה לפני חודשיים וחצי, לפני שלושה חודשים, כשהתחלנו ללמוד את ספר יהושע. כמה הדבר הזה בולט כאן, איך הוא בא לידי ביטוי במילה אחת. הוא מחזיק כידון, הוא מחזיק מטה. אין פרט בספרי הנביאים. לכן כל מי שרוצה לצמצם את זה, להגיד נביאים, ככה או אחרת או זה, דברי אלוקים חיים, כל דבר, כל פרט, כל עניין, יש לו משמעות. כן, אני.
הרבה אומר פעם אחת, שמש בלשון כה, כה אמר,
ואמר
משה, כה אמר,
כן, 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 נכון, יש, אבל זה הדבר של ציווה השם, שם חז"ל מאפיינים ש... משה רבנו יש לו אמירה מאוד, הוא כאילו מול הקדוש ברוך הוא מצפה לדבר, ומה לנו יותר מזה? כן.
משה
שהיה
כל כך
מנה,
למה
הוא השתמש בסמל
של
מראה לדמות
כל
הימנים? בגלל שהוא ימני. זאת אומרת, אם המנהיג מתעטף באיצטלה של ענבה, לא תהיה הנהגה. לא תהיה הנהגה, גם הקדוש ברוך הוא אומר לו. אבל זה בידך, אבל הוא אומר מטה. הוא היה צריך להעמיד את הצום, הוא היה צריך לעשות משהו, אז הוא היה צריך להחזיק את זה איזשהו גרע. אבל זה לא כזה שלא מגרע, הוא לא היה לבדוק על המסעים.
אבל גם אם
מסתמשים
עם המכה,
להחליט
את
המכות,
כן?
זה
גם, זה
אותו דברים, כאילו,
אוקיי,
תקים,
זה
יותר עדין, כי... קודם כל, המכה הזה שהביאו עליו את המכות, הוא היה מכה מאוד מיוחד. היו חקוקים עליו שמות הוויה והשמות של המכות, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לקחת את המטה. אבל כל אחד הנהיג, כל אחד הנהיג, צריך איזה משהו, כאילו, בישיבה היינו אומרים, כל אחד צריך סטנדר. כל אחד צריך איזה איזשהו עניין. אז משה רבנו עשה את זה, ובדרך שלו, לא שהוא עושה את זה, בדרך שלו.
אבל
כאילו, עדיין יש אופי של... כן, אופי, לא, אתה כבר מסתכל על למה עונש. פה יהושע עמיד את הדון, כדי שיסרפו. מקום לפרור ומחרים
זה לא עונש, זה לא...
זה כן עונש, אבל עם המטה הזה גם מוציאים מים, ועם המטה הזה גם עושים עוד כל מיני דברים. זה לא תמיד זה להרביץ. זאת אומרת, יש לזה מובנים חיובים. אני ממשיך הלאה. אז ביאמר השם אל יהושע, נתבה בכידון אשר בידך אל ההר כי בידך אתננה, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והעורב קם והרה ממקומו, כי יהושע זיהה לפי המרחק שהם ברחו, שכבר כולם יצאו משם. וירוצו כמתות ידו, ויבואו העיר וילכדוה, וימהרו ויציתו את העיר באש. זאת אומרת, מיד הם לא מחפשים שלל, הם לא מחפשים אם נשארו שם איזה אנשים מרכזיים או משהו כזה. הם רוצים להכניס אותם לטראומה. הם רוצים להכניס אותם למשהו שהם יהיו בהלם, שהם יהיו בשוק, שהם לא יבינו בדיוק מה קורה. וימהרו ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי אחריהם ויראו, והנה עלה השם העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים לנוס אלה והנה, והעם הנס המדבר מהפך אל הרודף. זאת אומרת, הם לא ידעו עכשיו מה לעשות. רגע, פה קדימה יש לנו את יהושע עם כל החיילים שלו. מאחורה אין לנו דרך לחזור הביתה. הכל נשרף, אבל יש שם גם חיילים. מה שנקרא אצלנו הביטוי, לא מצאו את ידם ואת רגלם. מה זאת אומרת לא מצאו את ידם ואת רגלם? אדם ברוך השם בדרך כלל יודע איפה הידיים ואיפה הרגליים שלו, והכוונה היא שהוא איבד את העשתונות, הוא לא יודע מה לעשות. כי לידיים יש לו תפקיד שלהם, לרגליים יש לו תפקיד שלהם. וכשקורית קטסטרופה כזאת, אף אחד לא יודע מה עושים. אז ממילא הם פתאום איבדו את עצמם, ויהושע וכל ישראל ראו, כי לחד העורב את העיר בחיילי השם העיר וישובו ויכו את אנשי העי, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, והיו לישראל בתווך, אלה מזה, ואלה מזה, ויקו אותם על ביתי שיר לא שריד ופליט. ואת מלך העי תפסו חי ויקריבו אותו אל יהושע. ומעניין, הצליחו להרוג את כל האנשים, ואת המלך תופסים חי, והדבר הזה יכול לקרות, כי יכול להיות שלמלך היה איזשהו אפיריון, הייתה לו איזושהי מרכבה, היה לו איזה רכב סטרד מיוחד, שאפשר היה לזהות אותו, וממילא היה עניין לקחת אותו, בחיים בצורה מיוחדת במינה. ומה שקורה עם המלך הזה, והיא כחלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם, וישובו כל ישראל העי ויקו אותה לפי חרב. כי מי נשאר שם? הנשים, הילדים, לא כולם היו חיילים, לא כולם יצאו לתוך לתוך המלחמה הזאת. והיא כל הנופלים ביום ההוא, מאיש ועד אישה, מעניין שילדים לא נזכרו פה, 12,000 כל אנשי העי. ויהושע לא השאיר ידו אשר נטע בכידון, עד אשר החריב את כל יושבי העי. יש פה הרבה מאוד מפרשני התורה מדברים על זה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלך. מה ההסבר של העניין הזה? מה העניין של נשיאת הכפיים הזאת כלפי מעלה, שהתורה קוראת לזה, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש? מה המשמעות של העניינים הללו? שמעתי לפני הרבה 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 שנים, וזה גם הופיע בספר שלו, הרב גולד ביטור, ראש הישיבה בקרן ביבנה, הסביר יסוד מאוד מעניין, ואמר כאן, הידיים זה כלי המעשה שיש לאדם. זה דבר אחד. הדבר השני זה האיבר היחיד בגוף שלנו שאנחנו יכולים להרים אותו בצורה טבעית. אם נראה מישהו שהולך עם הרגל שלו למעלה, זה משהו לא טבעי, הוא לא יכול ללכת כאן. הוא יכול לקפץ, הוא יכול לרוץ, הוא יכול לקפוץ, אבל הוא לא יכול ללכת כאן. אבל זה דבר לא טבעי שאדם יחזיק איזה קורת עץ כבדה וירים אותה מעל ראשו וילך ככה בחוף שלם. אנחנו לא נראה איזה דבר לא טבעי. זאת אומרת, הידיים זה הדבר היחיד בגוף שלנו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שבין אם הם יהיו במקומה, בין אם הם יהיו כשאנחנו אוכלים בגובה השולחן, בין כשאנחנו משחקים הם יהיו מעל הראש, בין כשאנחנו עושים איזשהו דבר, מה הרעיון הרוחני שיש מאחורי הדברים הללו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להרים את כלי המעשה. כלי המעשה, הידיים, לא חייבים להישאר למטה. זה תלוי מה אנחנו עושים בהם. אז כשיהושע מחזיק את הכידון, איך הוא מחזיק אותו ביד? כשמשה מחזיק את המטה, ויהי אדם אמונה עד בוא השמש, הוא למעשה לוקח את המציאות הארצית, הפשוטה, הלוחמנית לתורך העניין הזה, והוא מרים אותה. הוא יודע שיש לה מקור, יש לה איזה כיוון, יש לה איזשהו עניין שמשם היא מגיעה. אז זה המשמעות שיהושע לא השיב ידו, אשר נטע בכידון עד אשר החריב את כל יושבי העי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל, כי דבר השם אשר ציווה את יהושע. וישרוף יהושע את העי, וישימי תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי תלה על העץ עד העלת, וכבוא השמש ציווה יהושע, ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה על פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. העובדה הזאת נתונה לדיון מעניין. הקביעה הזאת של מלך העי. תראו את הרמב"ן במקור 11. ולא תתמד אדמתך. על דעת רבותינו, איננו טעם בלבד בעבור שלא תתמד אדמתך, שאם כן יהיה מותר בחוץ לארץ. התורה בחומש דברים אומרת לנו שאם חלילה תולים אדם, אסור להשאיר את נבלתו, כי כללת אלוקים תלוי, ולא תלים נבלתו על העץ, כי כללת אלוקים תלוי. מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוקים, אם אתה מבזה את האדם, אתה כביכול מבזה את היוצר שלו, אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא. אז אם נאלצת לתלות אדם, יש לנו כל מיני עניינים כאלה ואחרים במקרא ובחז"ל, אז אתה צריך להוריד את נבלתו על הארץ. ושם בהמשך כתוב, ולא תטמא את אדמתך. השאלה היא, זה דין שנוהג רק בארץ ישראל, ובכל מקום, אז אומר לנו הרמב"ן, על דעת רבותינו, איננו כאן בלבד, בעבור שלא תתמת אדמתך, שאם כן יהיה מותר בחוץ על הארץ, אבל הוא לב שני, זה עוד לב, והנה המילים התלוי, או אפילו המת בארץ, עובר בשני לבים ועשה, ובחוץ על הארץ ועשה ולא תעשה אחד, שהוא למד מן התלוי כאשר פירשתי, ומן הלב הזה קבר יהושע מלכי כנען ביומן, אף על פי שאין בכלייתן הכללה שהזכירו רבותינו במגדף ועובד עבודה זרה. כי הם לא יהודים. הם לא יהודים, אז אין פה, זה לא שהוא עבר על הבעירה שצריך לקלוט אותו, ואז אתה אומר לא לתרם, אלא הוא משהו אחר לגמרי. אבל היה בהם משום תומת הארץ, או חשש לכללת אלוקים מן המשל של שני אחים כאשר פירשתי. הרמב"ן מבין שם שאם מישהו רואים מישהו תלוי, ויש לו איזה מישהו במשפחה שדומה לו, אז כאילו לא יודעים מה זה ומי זה ואיך זה ו... ולכן תולים, אבל צריך להוריד. כן.
בעצם יש פשוט דוגמה של אייכמן זה
לפגוע
בכבודה של
המעטה. לא הבנתי. אייכמן פוררו את גופו ו...
לא, אבל לפגוע בגופה, אמרנו שיש עניין כגוף האדם זה למעטה.
כשאדם מאבד את הצלם, את הצלם האלוקי והאנושי שבו, אז זה לא נראה לי בעיה. על אייכמן יש לנו שאלה. לא יודע אפילו איך להתבטאות, אבל זה בטח לא, זה בטח לא שאלה במקרה הזה. אז ממילא, זה את זה עושה יהושע. עכשיו, הפרק, אם מסתכל את החלק הזה, הפרק מבחינה מקראית, מבחינת הלימוד שלנו, הוא פרק פשוט מאוד, הוא מורכב משני חלקים, כפי שאמרנו עד עכשיו, תכף נגיע לחלק השלישי, הוא עוסק במקצה מתוקן, משופר, למלחמה עם האי שנכשלה בפעם הראשונה, לא בגלל המלחמה, אלא כי יהושע לא ידע שהחן לקח מן החרב, אז ממילא קרה מה שקרה, וכאן דיברנו על מלחמה ארצית, היא באה לידי ביטוי במספר החיילים, היא באה לידי ביטוי בכידון, היא באה לידי ביטוי בהידורים של האנשים, הדגשנו את עצם היות יהושע חלק מן הצבא, חלק מן העם, הוא ישן איתם, הוא הולך איתם, הוא נמצא איתם, זה צבא יהודי, אחריי. זאת אומרת, פה הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית. החלק השני הוא היישום של התוכניות האלה, הנחה למעשה. והיישום שלהם הוא במלחמה מוצלחת. ראינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לשים את האוהב, הוא החליט 5,000 איש לשים באוהב, עם הערה שאם עדיאל העיר לנו פה, שבשלב הראשון האוהב זה כאילו כל מי שנלחם. 30 התחילו כאילו ללחם מול, ו-5,000 נשלחו להיות במערב הזה. אנשי העל, כל הדבר הזה נשרף, כל הדבר הזה עולה באש, הם מאבדים את ההשתונות שלהם, ואז זה ההזדמנות הטובה להילחם בהם, להכות אותם. אחרי שגומרים להכות אותם, נכנסים גם לעיר, בוזזים את כל השלט, וכאן בזזו להם ישראל, זאת אומרת, לא היה כאן איסור לקחת את הדברים הללו. האיסור של השלל היה רק במלחמה הראשונה מול אנשי יריחו, כי שם רצו שהכל יהיה קודש להשם. התעכבנו על היחס בין הקידון לבין המטה, בין משה לבין יהושע, ירדנו לעולם הארצי. פסוקי הסיום של הפרק מספרים לנו על עניין שהתורה מצווה עליו. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בער עיבל. ורש"י כבר צועק לנו, פרשה זו כתובה מוקדם ומאוחר, שמיום שעברו את הירדן היו צריכים לעשותה, כי הרי מה התורה מצווה? התורה מצווה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, זה מודגש בתורה. זאת אומרת, ואז צריך לבוא ולבנות את המזבח הזה, אז מה פתאום הקרה פה? אנחנו כבר נמצאים הרבה זמן, אני קורא, ואת הביאך השם פרשת ראה, והיה כי הביאך השם אל הארץ אשר אתה בא שם אל רשתם, נתת את הברכה על הארץ גריזים ואת הכללה על הריבד, על הלוהמה בעבר הירדן וכו' וכו'. ויש שם ציווי מתי בדיוק לעשות את כל העניין הזה. עכשיו, והיה ביום אשר תעבו את הירדן וכמותם לכם וכו' וכו'. אז מה כתוב כאן? אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. כאשר ציווה משה לשם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויסבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקנה ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית השם, כדר כעזרה, חציו אל מול העם גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר, כל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים והטף והגר הולך בקרבה. השאלה היא מה הדבר הזה עושה פה. וזה מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, תראו בדף המקורות שלפנינו. מקום מספר 12. כמן כרבי שמעון. בואו רואה כמה ניסים נעשו באותו היום. עברו ישראל את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל יותר מ-60 מיל, ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, וכל העומד בפניהם מיד מתרז, שנאמר את אימתי אשלח לפניך ועמותי את כל העם אשר תבוא בהם. זאת אומרת, לפי הגמרא בסוטה, יש לנו כאן בעיה של אין מוקדם ומאוחר בנביא. הסיפור הזה באמת התרחש מתי? ביום שעברו את הירדן. ואז לקחו אבנים גדולות וזנו אותם שם. כך אומר הבבלי. הירושלמי, במקום מספר 13, ורבי ישמעאל אמר כל ביות שנאמרו בתורה, לאחר 14 שנה נאמרו. שבע שכיבשו ושבע שחילקו. בדקבטל, ואותו דבר, לא נאמרו ברכות וכללות אלא לאחר 14 שנה. הטיב רב חנינה, קמי רב מנה, והקטים, והיה בהופכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, כמו שקראנו בתורה. המרלג, אבנים הקימו אותן מיד, ברכות וכללות לאחר 14 שנה נאמרו. בקיצור, יש לנו כאן יחידה, שכל הפרשנים, בעקבות הבבלי והירושלמי, חלוקים למה היא משובצת פה. זאת אומרת, או שהדבר הזה היה ביום הראשון, וממי למה ידידו הפרשנים, רצו לסיים, לא לבלבל אותנו, רצו לסיים את המערך של כיבוש יריחו וכיבוש העי, ואז איכשהו מתחילים פה להתארגן, וזה מה שנראה בפרק הבא, בעזרת השם בשבוע הבא, מה שקורה, אז מספרים לנו כאן את העניין הזה. ויש מי שאומר, לא, זה בכלל עוד לא היה. אחרי שעברו שבע שכיבשו ושבע שכילקו, שזה 14 שנה, מסכמים גם למניין שנות השמיטה, אז הדבר הזה קרה, וממילא זה משובץ פה. זו יחידה בפני עצמה, הבבלי והירושלמי עם הבסיס, וכל הפרשנים באים ודנים מסביב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.